רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע, עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכנית האקטואליה מספר אחת באינטרנט. סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. ואני אומר ערב טוב לידידי ושותפי שוקי אברהם.
ערב טוב, נפתלי, מה נשמע?
בסדר גמור, יש לנו הרבה על מה לדבר הערב.
כמה?
הרבה, וערב טוב גם לאורחת שלנו, הערב בשידור. עורכת הדין שירן חסון, ואיתך נדבר על נושא מאוד מאוד מרתק, על הלימוד ברשת של בני נוער. וערב טוב גם לטכנאי השידור שלנו, אבנר רואקר. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום, באתר הרדיו ודף הפייסבוק של רדיו סול. הערב נעסוק בשני נושאים עיקריים, הניצחון המדהים של ממדני בניו יורק והשלכות כל הקשר עם היהודים על העיר, על העיר ניו יורק ובכלל, ומיד נשוחח ברחבה על כך עם שליחנו בלוס אנג'לס ישראל דהן. בחלק השני של התוכנית נארח באולפן את עורכת הדין שירן חסון, מנהלת הקליניקה לייצוג בני נוער באוניברסיטת רייכמן, ואיתה נדבר על השלכות העבריינות הנוער מאז השבעה באוקטובר, עבריינות ברשת. תישארו איתנו, כרגיל יהיה מעניין. ועוד הודעה חשובה, לידיעת מאזיננו וצופנו ולכל הצוללנים החובבים, גם מחר תהיה משמרת בוקר בחוף הצוק. נא לבוא עם שנורקל, מגלה מתכות, נציג של סמסונג ואפל והרבה מצב רוח. סנדוויצ'ים יחולקו למי ששהה יותר מחצי שעה רצופה במים. למי שרגיש לגלוטן, על דאגה, הקריחים יהיו אטומים ואין להכניס אותם למים. למי שרגיש לקור, תחולק חליפת צלילה לחצי שעה. המחיר 200 שקלים. אם יימצא הנייד של הפצרית, החליפה תהיה בחינם. לכל המדענים והחנונים עם מגלי המתכות שמסתובבים ביום יום בחופי הים כמו זומבים, וואלה, זה היום שלכם. תוכיחו לעולם שאתם קולים. חיילים בחופשה יקבלו שובר לסנדוויץ' ושתייה חינם בחסות הנדוון הלאומי סילבן אדמס. עריקים מהצבא נעלו להגיע, ייתכן והראיות נגדכם נמצאות ממש בשטח. אז לא לשכוח, מחר בשש בבוקר בחוף הצוק. להתראות ובהצלחה. אה, שוקי?
תקשיב, אני חייב ללכת.
למה?
אני צריך לקום מחר בחמש כדי להגיע בשש עם הסנדוויץ'ים שאתה מחלק בחוף הים.
שנורקל.
בדיוק.
סנדוויץ', חליפה צלילה לחצי שעה. 200 שקל, אם אתה מוצא את הנייד.
200 שקל.
200 שקל.
אני תורם אותה.
אתה תורם אותה?
תורם אותה.
טוב, יפה.
זה למקרה הזה. עכשיו בטח אתה תשאל אותי מה הכותרת שלי.
נכון מאוד. נכון מאוד.
אתה זוכר ששבוע שעבר אמרתי פצמרית?
נכון.
במקום פצרית אמרתי פצמרית. אוקיי? ואז הוא אמר לי פצרית. אמרתי לו, אבל היא פצמר. היא עשתה יותר גרוע ממה שאנחנו חושבים.
אוקיי.
אתה יודע, אותי מטריד דבר אחד. הפצרית כבר סיפור ישן. היועמ"שית לא יכולה לטפל בזה, היא נמצאה בניגוד עניינים, הודיעה היועמ"שית של משרד המשפטים, מינו את קולה להיות השופט שיבדוק את העניינים. אותי מטריד דבר אחד, העיסוק האובססיבי של התקשורת במאתיים המחבלים שנמצאים במנהרות, והדרך להוציא אותם בצורה כזאת או אחרת.
כן.
לצערי לא בצורה אחרת, היום שמעתי שכנראה יש מתווה שהם יצאו בלי הנשק. אני חושב שהם צריכים לצאת במצב אחד, רק בסכים ולא מעבר לזה, וכל עיסוק מסביב לזה, וכל ניסיון להביא איזושהי עסקה, ואתה יודע, הטורקים חושבים ש... או שאני כבר לא יודע אם יושבים למעלה בממשלה שלי אנשים מטומטמים שקונים את הטמטום של הטורקים, שזה יהיה הניסוי איך לפרק את החמאס בלי הנשק, ואם זה יצליח אז הכל ילך. אז אני, צר לי שזה, שעל זה אנחנו מדברים.
אז קודם כל הגישה שלי היא גישה מרחיבה. יכול להיות שאפשר למצוא איזשהו סידור שהוא לא גופות.
לא, לא צריך, אין בעיה, אל תעשה גופות.
אז...
מטוס.
לא, 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 לא.
ואז
לא,
גם
לא,
את הגופות לא ימצאו.
לא.
למה אני צריך להוציא אותם?
לא, אנחנו נמצאים...
למה אני צריך להוציא אותם? למה אני צריך להוציא אותם?
וויטקוף הודיע הערב...
הוא הודיע.
שאולי תצטרף מדינה נוספת, אולי עוד הלילה, לשכמי אברהם.
נו. ואתה חושב שבגלל ה-200 איש שהם הצטרפו, לא הצטרפו.
זה חלק מהמכלול.
לא יקרה, זאת.
אבל שירן, אותך אני רוצה לשאול, לא על זה.
לא על זה, לא על זה.
על ה... כשאתם לומדים משפטים, ואת דוקטורנטית באוניברסיטת רייכמן.
נכון.
כשקורה מקרה כזה כמו, למשל, יעלמו טלפון של אישיות מאוד חשובה, עד כמה זה, כעורכת דין גם, איך אפשר להגיע למצב כזה, או האם זה בונה אמון או שזה שובר אמון?
וואו, שאלה קשה. אני לא בקיאה מספיק בפרטים, אני מודה כדי לענות.
לא, פשוט. רימתה, עשתה פיגוע נגד מדינת ישראל, 90 מיליון איש צפו בזה, ישראל הצטיירה כאונסים, שהחיילים שלנו אונסים אנשים. אוקיי, בסוף היא קמה יום אחד, כותבת מכתב שהיא רוצה להתאבד, ולא עשתה את זה, אבל במקרה הלכה לים, איבדה את הטלפון בים. אבל היה לה עוד טלפון כדי להתקשר לבעלה ולהגיד לו שהיא בסדר, ובעלה גם עצור, וזה במקרה. אז זה בערך היה הסיפור על רגל אחת. אז...
כרעייתו של איש מילואים, שעשה לא מעט מילואים, אני מתאר לעצמי שההאשמה הזאת גם לך עשתה איזה משהו כמשפטנית.
אני יכולה רק להגיד שאני סומכת על הצבא שלנו.
כן.
ואני סומכת על מערכת אכיפת החוק, שתעמיד לדין את מי שצריך להעמיד לדין.
לא, בסדר, אני...
תשתה את המים של עזה.
היום שולחים אותי יותר מדי לעזה, למים.
יופי.
וזהו.
טוב, אז אנחנו עוברים לנושא הראשון שלנו הערב. תושבי ניו יורק התעוררו בבוקר למציאות חדשה 24 שנים אחרי ה-11 בספטמבר. ה-9-11, ראש העיר הבא שלה הוא זוהרן ממדני ממוצא מוסלמי. האיש שאמר שיעצור כראש עיר את ראש הממשלה נתניהו אם הוא יגיע לניו יורק, האיש שתומך בחמאס, האיש שקיבל לא מעט קולות של יהודים בעיר, גם את זה צריך לומר, זה המהפך הלא יאמן שעברה העיר הזאת. ממדני זכה ב-50% מקולות הבוחרים, לעומת קומו, עם שקיבל 42%. מה זה אומר? מה המשמעות? בשביל זה יש לנו את הפרשן שלנו,
ישראל.
ישראל דהן. ערב טוב לך ישראל, כאן בישראל, בוקר טוב לך שם בלוס אנג'לס.
ערב טוב שוקי, נפתלי, לכל המאזינים.
תודה.
מה שלומכם? כן,
זה,
בוקר פה.
איך זה קרה?
איך זה קרה? תשמע, היה ראש עיר לפניו מכהן, שהיו לו בעיות. וקומו גם היה לו בעיות. ובא בחור צעיר, קרזמטי, עם הרבה כסף מאחוריו. הרבה כסף. אומרים שכנראה זה כסף קטרי, ג'ורג' סורס.
כן.
ובא, דיבר כמו שאובמה, בפעם הראשונה שלו, כרץ לנשיאות, פנה לכל הצעירים, ולכל אלה שעובדים ומחפשים עתיד יותר טוב. ואתה יודע, ניו יורק זה עיר של מאגרים. Mm-hmm. אני באתי לניו יורק מארץ בפעם השונה, אני נחתי בניו יורק. Mm-hmm. זו עיר שכולם באים לניו יורק. זו עיר של מאגרים. ותשמע, לא יהיה קל לניו יורק. לפי דעתי, ניו יורק תעבור טלטלה מאוד רצינית בשנים הקרובות.
מה הכותרות המרכזיות הבוקר בארצות הברית?
טראמפ צייץ ש... אנשים יברחו מניו יורק. מה המשמעות של כל האנשים שמזהירים את ניו יורק? תראה, ניו יורק זה עיר, תמיד אמרתי, ניו יורק is the head of the snake. ניו יורק זה המרכז המסחרי העולמי, הכל מתנהל בתוך ניו יורק. וכל החברות הגדולות, כל העסקים, הסטאק מרקט, הכל זה בניו יורק. אם ניו יורק תצטרך לעבור טלטלה מסוימת, והיא תעבור לפי דעתי, אז הרבה אנשים יעזבו את ניו יורק. אני מדבר על אנשים עם מעמד של כסף. יעבירו את העסקים שלהם לטקסס, יעבירו את העסקים שלהם, את החברות שלהם, יעבירו לפלורידה. אז מה שהוא רוצה לעשות, מי ישלם את זה? מי ישלם את כל ההוצאות האלה? שהוא רוצה לעשות סופרמרקטים בחינם, רכבות בחינם, אוטובוסים בחינם. הוא רוצה לחתוך את המשטרה לחצי. הוא רוצה לתת לכל המאגרים שנמצאים שם, הוא רוצה לתת להם הכל בחינם. לימודים, בתי חולים.
הרי טראמפ לא ייתן לו כסף.
לא, הוא חייב לתת לו, בוודאי.
הוא ייתן לו את הסיוע...
זה ממשל פדרלי שייתן לו את הסיוע.
הוא ייתן לו את הסיוע הכי נמוך, הוא אמר לו את זה גם.
לא, תראה, התקציב של ניו יורק בשנה זה כמעט 110 מיליארד דולר. איך בחור בגיל 34, שאין לו ניסיון עסקי, אין לו שום ניסיון בניהול, הולך לנהל את העיר הזאת עם סכומים מטורפים. עכשיו, תשמע, זה בעיה. אני רואה שהפשע יהיה מאוד רציני בניו יורק. הוא יהיה, לפי דעתי, הוא יהיה כמו בשיקגו. הפשע יהיה בניו יורק. כל מה שקשור לאנשים שירצו לבוא ולהשקיע בניו יורק, הם לא יבואו. הוא רוצה לעצור את כל הסחירות.
כן, פיקוח על הסחירות.
זה לא, פריז את. זאת אומרת, כל האנשים שיש להם, להקפיא את כל, אתה לא יכול, אתה רוצה להזכיר עכשיו משהו, הוא אומר לך לא, אתה תשלם רק ככה, אתה לא יכול לחייב יותר.
איך יכול להיות שקומוניסט, סוציאליסט זאת לא מילה גסה, קומוניסט, זה כבר תפיסת עולם הרבה יותר, מה שנקרא, מעוגנת בתפיסות שלו. איך קומוניסט זוכה ב-40 אחוזים או 50 אחוזים בעיר הכי, אני לא יודע, קפיטליסטית, הכי פיננסית בעולם?
אני אסביר לך. ניו יורק זה כולם דמוקרטים, הם לא רפובליקנים. הגוונר as a Democrat. ראש העיר היה כל הזמן Democrat. תראה, הולך להיות שינוי בארצות הברית לפי דעתי, לא רק בניו יורק. מה שעשו הדמוקרטים, בטח, מה שעשו הדמוקרטים, הם פשוט רוצים לחפש משהו חדש שיציל אותם. הם בבעיה רצינית מאוד, הדמוקרטים. והם מחפשים משהו שיציל את הדמוקרטים.
כן, אבל אני, אבל אני, אבל אני רוצה להעיר לך איזושהי הערה בעניין הזה. אני אומר לך, כמי שקורא לא מעט על הפוליטיקה האמריקנית, גם שנים אחורה וגם עכשיו, המפלגה הרפובליקנית כל כולה זה it's all about one man, President Trump. אין מאחוריו שום דבר. אני לא רואה מועמדים רפובליקנים במיד-טרן שיהיה, שיזכו בהרבה מאוד מקומות. החברות שם, הם חברים לגמרי. הם כולם באים לבקש את העזרה של טראמפ. הנציג הרפובליקני בניו יורק מבקש את העזרה שלו. לא היה את הפאשן הזה, לא ראית את הרחוב, לא ראית שום דבר. אז השאלה אם גם המפלגה הרפובליקנית במשבר.
לא, הם לא במשבר. תראה, טראמפ יסיים את הכהונה שלו, אני מאמין שיבואו אנשים כמו דיסנטס. יש לרפובליקנים יש אנשים שימשיכו את הרפובליקנים, ואני חושב שהם, אני גם חושב שהם ימשיכו לזכות בבחירות הבאות, זה דעתי. אני לא רואה אצל הדמוקרטים משהו שיכול להציל אותם. בגלל זה הם רצים ומחפשים מישהו שיעזור להם לחזור. ותראה, תשמע,
יש לי אחד כזה, שוקי. הוא רוצה להצטרף למפלגה הרפובליקנית, וגם יש לו חזות מערבית מלאה.
אתה יודע מה מעניין אותי, ישראל? אני כבר הפסקתי להתייחס לנפתלי.
תשמע, הוא, יש לו, הוא קלף חזק אצל הרפובליקנים, הוא פחות בהיר ממה שהם.
כן, לגבי הכסף שדיברנו, אז עשיתי ככה איזושהי בדיקה קטנה שהוא עשה מימון המונים.
כן.
שם יש איזשהו חוק בארצות הברית שבן אדם יכול לתת רק עד 83 דולר כתרומה למועמד כזה או אחר.
אוקיי.
ומדובר על מיליונים, אבל אם מקבלים כסף ממדינה זרה, זה חייב להיות מצוין. ושם מצוין משהו כמו 2.2
מיליון דולר
שהגיע ממדינות זרות.
כן.
אני מנסה רגע להבין אותם אמריקאים שחשבו שיהיה רכבות בחינם ואוטובוסים בחינם ובסחירויות, ואותם יהודים שהלכו ושמו פתק בשביל ממדני, לא מבינים שהאסלאם נכנס עכשיו לניו יורק וניו יורק הולכת להיות האפגניסטן הבא?
כולם שואלים את אותה שאלה, שוקי.
שאלה מצוינת.
כאילו, אתה יודע, אני מנסה להבין.
אני מבין אותך. שוקי, אני מבין אותך, וזה את כולם שואלים. תראה, יש 100,000 החסידים האלה.
סאטמר.
סאטמר.
אלה בסדר. היה אצלי אחד פה באולפן שבוע, לפני שבועיים.
אלה בסדר?
כמעט, לא, הם נגד ישראל. אתה יכול להבין. הם נגד ישראל באופן כללי כל הזמן. אז זה 100,000, אבל הלכו יהודים נורמליים, נורמטיביים.
הרבה יהודים, כן, הרבה, אתה שמע, הרבה יהודים בחרו בממדני. אין פה ספק.
מה הם חשבו? שהוא ייתן להם דיון חינם? מה הם חשבו? שהוא יבטיח להם הבטחות והוא יפיל אותם לתהום?
לא, אני אגיד לך מה. הם דואגים לנכסים שלהם.
אוקיי. כסף ויהודים הולך טוב ביחד.
בדיוק. הם דואגים...
איבדתי אתכם. איך הם דואגים לנכסים שלהם? הרי בסופו של דבר, כדי לממן את מה שהוא רוצה לתת בחינם, מישהו יצטרך לשלם טקס. מישהו יצטרך לשלם פה מיסים, אז הוא יקרא אותם בהכנסות.
לא, שוקי, הוא רוצה להוציא חוק בניו יורק, לעלות ב2% מיסים לעשירים. אתה מרוויח איקס כסף, החברה שלך...
תשלם עוד 2%.
אתה תשלם עוד 2%. זה, בכסף הזה אומר, אני אתן לכם רכבות בחינם, אוטובוסים, סופרמרקט בחינם, תרופות, בתי חולים, הכל אני אתן לכם בחינם. זה, לפי דעתי זה סיסמה, זה לא יכול לקרות, זה לא יקרה, זה הכל קשקוש. עיר כמו ניו יורק, אתה יודע כמה כסף צריך להשקיע כל יום. זה לא יקרה, הוא לא יוכל לעשות את זה, זו הייתה סיסמת בחירות, ואני חושב שהוא הוא יקשל, אבל הוא עשה דבר חכם, הוא נבחר, תקשיב, הוא נבחר.
אני רואה את הכתובת על הקיר, ישראל. יש עליו, יש עליו X על הגב. הוא הפך להיות מטרה.
בדיוק.
הוא הפך להיות מטרה, טארגט. ובארצות הברית לא חסר משוגעים שמישהו ישים עליו את ה-X.
אני לא רציתי להגדיר את זה, אבל אתה העלית שאלה מאוד 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 חשובה. תשמע, אני, אם אתה שואל לדעתי, אני לא חלילה מדבר על איומים וזה, אבל אני לא חושב מבחינת שהוא ישרוד את הקדנציה שלו, הוא לא ישרוד, כי זו עיר מאוד גדולה, קשה לנהל אותה, זה, אתה יודע, אתה צריך, הוא ייכנס להרבה בעיות, העיר הזאת תעבור טלטלה, אנשים יעזבו, אתה יודע, בעשר שנים האחרונות, הרבה עזבו את ניו יורק.
הכיוון הוא מיאמי? זאת העיר שהולכת לקלוט את כל העשירים מניו יורק?
לאו דווקא. מדברים על טקסס.
טקסס? למה טקסס?
יש, אני אגיד לך, המיסים נמוכים. המחיה זולה. אין מס לחברות. למה אילן מסק העביר את המפעל שלו מקליפורניה לטקסס? 10,000 עובדים. הוא העביר את זה לטקסס.
אתה
עכשיו,
קולט...
אני אגיד לך גם למה. יש שמועות, אתה תשמע, יש שמועות,
כן.
שמעתי את זה, שזה זה לא, זה לא נשמע הגיוני, אבל זה יכול להיות. עם איש כזה, זה יכול להיות. מדברים, יכול להיות, שרוצים להעביר את הסטארק מרקט לטקסס.
את הבורסה של ניו יורק.
את הבורסה, כן.
אם זה קורה, אתה יכול לסגור את העיר ניו יורק, אני אומר לך.
אז אני אומר, יש שמועות שזה אם יתדרדר, סליחה, אם יתדרדר לרמה הזאת, כנראה שיעבירו את זה.
למה אתה הולך רחוק? הפלות בארצות הברית הוא איסלאמיסט, הוא גם ג'יהאדיסט, אוקיי? אתה תיכנס לדת, כל הנושא של הדת, הרי אתה תגיע למצב שניו יורק תהפוך להיות... לונדון או צרפת, שאתה הולך בניו יורק ואתה כבר לא מזהה את העיר.
תשמע, אוקיי? במקום...
בסופו של דבר, שתיכנס לדת,
כן.
ותיכנס למה שהם רוצים, העיר הזאת תיארס, תימחק, ובהחלט שסביר שהבורסה תצא משם.
יכול להיות שקולות המואזין בניו יורק יהיו נעימים לאוזן.
מחר בבוקר.
ישראל. יכול להיות ש...
תשמע, בוא, יש תקדים לזה. מה קורה בפריז, בצרפת?
מה קורה בלונדון?
מה קורה בלונדון? מה קורה בבלגיה? מה קורה בשוודיה? הם הפכו להיות כמעט מדינות מוסלמיות, עם ראשי ערים מוסלמים, עם ראשי ערים, עם חברים בממשלה, שמקבלים תפקידים, שרים מוסלמים.
כן.
זה קורה. הנה, עכשיו נבחר בווירג'יניה, מוסלמית.
כן. תשמע.
אז מה, למה? אז כנראה שיש תוכנית, יש להם תוכנית, לאט לאט.
להשתלט.
אני חושב שאמריקאים... בדיוק. אני חושב שאמריקאים...
להשתלט. אין פה אפס.
אני חושב שאמריקאים אולי לא מבינים את זה. אבל כנראה שזה פול, הסימון יפול להם בעוד שנה, שנתיים.
אני אגיד לך, גם האנגלים לא הבינו את זה, הצרפתים לא הבינו את זה, האיטלקים לא הבינו את זה.
בדיוק.
והיום יש איזושהי מדינה שכבר מתחילה, בסקוטלנד.
כן.
כמה הם היו נגד ישראל. והיום הסקוטים יוצאים וצועקים הפוך. הם מבקשים חזרה את המדינה שלהם. כן. כאילו, אתה מבין, אנחנו הגענו למצב שכל מקום שיש בו את האסלאם, והוא הקיצוני, הג'יהאדיסטי הזה, אתה לא יכול לחיות בשקט. אין דו-קיום באסלאם.
עכשיו, אתה יודע, יש גם שמועות, יש גם שמועות שאני חושב שטראמפ, הרי טראמפ הוא חלק על אובמה, הוא טען שהוא לא נולד, הוא לא נולד
בארצות הברית.
יש שמועות שהוא...
שגם הוא, שממדן עם ה...
הוא נולד באוגנדה, יש שמועות.
בסדר,
ההורים שלו
אבל תשמע רגע, אני רוצה להגיד לך, באקלים פוליטי, חברתי, תקשורתי, של From the River to the Sea, הנה קיבלנו את הנקניק הזה כראש עיר. From the River to the Sea.
שים עליו את ה-X.
היהודים הלכו על ממדני. והיהודים ששונאים את ישראל ואת ביבי וכל מיני דברים כאלה, ואני לא רוצה להיכנס לסוגיות פוליטיות, אבל בסופו של דבר יש משהו, יש איזו אווירה רעילה שמשפיעה על הכל.
זה מה שרציתי להגיד, שוק נפתלי, בדיוק מה שאתה אומר, יש אווירה עכשיו בניו יורק, אתה יודע, אני מדבר עם הרבה כן. אנשים, הרבה לקוחות, חברים בניו יורק,
כן.
יש אווירה לא טובה בניו יורק, עזוב עכשיו שהוא נבחר כן, או שהוא יעשה כן. את זה, הוא לא... יש אווירה לא טובה בניו יורק, וכשיש אווירה לא טובה
אין
בניו
תיירות,
יורק,
אנשים, אין תיירות, אין בזבוזים, אין מסחר.
אנשים פוחדים, לא עזוב, תיירות תבוא, תראה, באים לניו יורק בשנה 50 מיליון תיירים, הם יבואו, זה לא שלא יבואו,
אוקיי.
תיירים יבואו, הם יבואו.
רק לא יבואו ישראלים, לא יבואו יהודים.
אני לא חושב שזה יעצור ביום אחד,
אוקיי.
אבל האווירה היא לא טובה. עזוב, תלך למקומות אווירת, לחברות, לאנשים, כן. האווירה היא לא טובה. אני לא רוצה להישאר פה, לא טוב לי, אני רוצה לחזור לארץ, אני הולך למיאמי, אני הולך לטקסס, האווירה היא לא טובה, ולזה הם רצו להגיע.
הבנתי.
אתה יודע, אני אומר, בסופו של דבר, לפי דעתי,
כן.
זה מלחמת דת. זה מלחמת דת.
וואה. אז מה,
well done.
זה אומר ש...
זה מה שאמרנו בדיוק.
לא, לא well done, אלא ישראל דהן.
לא, כן, well done ישראל דהן, אבל זה בדיוק מה שאמרנו. תראה, אם אני מסתכל, נגיד, ואני הולך,
משפט לסיום,
אם אני מסתכל מה יקרה, מה יקרה בניו יורק בעוד 4 שנים, 3 שנים, תעשייה תצא, כל המרכזים הגדולים יעופו משם, ואתה פשוט תיכנס למדינה מוסלמית, שהיא out of United States.
כן.
היא לא, היא כאילו חלק לא שייך, היא תהיה מובלעת שם.
טוב. ישראל, משפט סיכום שלך.
תשמע, סיכום, ניו יורק לא נראה טוב. עזוב, אני לא יודע מה יקרה מחר, אבל כמו שאמרתי, האווירה היא לא טובה. וכשיש אווירה לא טובה, אז אנשים לא באים, בתי מלון, זה העסקים. חברות גדולות, כמו ששוקי אומר, הם ייצאו, יעבירו את העסקים שלהם. לא טוב, לא, לא, אתה יודע, לא, 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 לא נראה טוב ולא נשמע טוב, וגם אני מאוד מאוד מוטרד ממה שיקרה בניו יורק בעתיד. זה קצת מטריד. דבר אחד טוב יהיה, זה דעתי, דבר אחד טוב יהיה,
כן.
כי זה יחדור להרבה מקומות באמריקה. דבר אחד טוב יהיה, שתהיה עלייה לארץ, ויהיה סגסוג גדול מאוד בארץ, ואני חושב שאולי יש מישהו מלמעלה שמנהל את המערכות.
אוקיי. טוב, אתה אל תעלה כל כך מהר, אנחנו צריכים אותך שם.
לא, לא, אני לא.
איזה רע. איך אומרים? תגיד לי מי החברים שלי, אני אשמר לבד מהאויבים.
הבן שלי אמר לי, אבא, הוא עכשיו בקולג' משחק כדורסל. אז הוא אמר, אבא, אני רוצה 3 שנים טובות בקולג', אני רוצה לבוא לשחק בארץ כדורסל.
מכבי תל אביב, יאללה, סגר.
קדימה, סגר.
הוא אמר לי, אבא, אני גומר את הקולג' ואני רוצה לבוא בארץ. אמרתי לו, אתה רוצה? הוא אומר לי, לא, לא, אני לא רוצה באמריקה, אני רוצה בארץ.
יפה, הוא יודע מה הוא, הוא יודע מה הוא רוצה. ישראל דהן בלוס אנג'לס, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, וכמובן שאנחנו נשתמש בכישורים שלך גם לשידורים הבאים. אז תודה ושיהיה לך יום נעים ושקט.
יום טוב.
וגם לך, לשוקי, לך, נפתלי, לכל הצופים שלכם,
תודה,
ערב
תודה,
טוב.
תודה.
ושיהיה לכם שבת שלום לכולם. אמן,
שבת שלום, כן. ואנחנו, על זה נאמר, תושבי ניו יורק, אם הם היו מכירים את רותם כהן, הם היו שרים איתו את השיר, מי יציל אותנו.
מי יציל?
אז בוא נראה מי יציל אותנו.
Thank you. סירות נייר על מים שקטים אחרי ימים של מלחמה ארוכה בלי רחמים לא עלינו העבד עם הכתר על ראשו והמלך כיפשות העם הנה באו גשמי היגיון לשטוף את העולם המשוגע שלנו מי יציל אותנו תכף השתגענו לא יודעים מאיפה באנו ולאן מכאן אלך בוכים אל השמיים קלו כבר המים הנה אפשר שוב לחייך זה וכבש שבו לדבר והמשיח בפקקים הוא מאחר וכשיגיע נשמח עד מאוד נביא לו את המפתחות ונגיד לו תסתדר והדמעות מתנדנדות על הריסים עייפנו מלברוח מלחכות לניסים הרי בסוף כולם רוצים אותו דבר איזה רגע מאושר וחיוך על הפנים
שבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
יופי, תודה שנשארתם איתנו ואנחנו עוברים לנושא הבא. ראשית נאמר ערב טוב לאורחת הערב שלנו באולפן, עורכת הדין שירן חסון, מנהלת הקליניקה המשפטית לייצוג בני נוער וצעירים באוניברסיטת רייכמן, הדוקטורנטית למשפטים.
נכון.
ואיתך אנחנו רוצים ללמוד על הקשר שבין העידן הדיגיטלי לעבירות מין, והייתי רוצה בהתחלה כדי להבין על מה אנחנו מדברים, מה הנושא הזה, מה זה עבירות מין ברשת.
זה נושא גדול, אני כותבת עליו דוקטורט, וזה נושא שהגעתי לכתוב עליו בכלל בגלל העיסוק היומיומי שלי עם קטינים. אני עוסקת בעיקר עם קטינים בסיכון, אבל הדבר הזה, התופעה הזאת חוצה כל מגזר.
איך נקראת התופעה?
זה בעצם תופעה של התנהגויות מיניות פוגעניות ברשת בין בני נוער לבין עצמם. חשוב לשים על זה את הדגש, כי אנחנו לא מדברים כאן על מבוגרים שפוגעים בילדים ברשת, אנחנו מדברים על התנהגויות בין בני נוער לבין עצמם, נערים שלרוב מכירים אחד את השני, לפעמים באותו בית ספר, לפעמים באותה שכונה. עכשיו זה יכול להתחיל עם מישהו שקיבל תמונה בעלת אופי מיני ממישהי, ואז הוא שולח אותה לחבר, ואז אותו חבר מפיץ באיזה קבוצה, טלגרם, או באינסטגרם, או בטיק טוק, או כל פעם אני שומעת על עוד ועוד שמות של מה שנקרא פייסבוק זה לדינוזאורים. כל פעם מחדש אני מגלה ככה עוד אפליקציות. עכשיו, ה-AI, הבינה המלאכותית, הכניסה עוד גם תוכנות שהם יכולים לערוך תמונות. זאת אומרת, אפילו לא מישהי שהצטלמה בצורה בעלת אופי מיני, מספיק לקחת את הראש שלה ולהדביק. גוף, עשו את זה המון, זו תופעה שאני אפילו לא יודעת להגיד מה המספרים שלה, כי דוח מבקר המדינה האחרון הוא משנת 2022, אז אין לנו דוח מעודכן, וגם שם זה מה אנחנו יודעים, מה דווח ל-105, למשטרה, יש הרבה שלא.
אז זה הלכת מהר לי. קודם כל, דיברת על ילדים בסיכון.
נכון.
שזה ילדים שיודעים שהם, זאת אומרת, מדווחים על ידי הרווחה, ויודעים שהם נוער בסיכון.
הנערים שאיתם אני עובדת?
כן, כי נוער בסיכון זה אנשים שהוצאו מהבתים.
זאת הגדרה רחבה, נוער בסיכון, ואנחנו בקליניקה עובדים עם כל הרצף. זאת אומרת, אני יכולה לעבוד עם נערים בסיכון שנמצאים בבתים, זאת אומרת שלא הוצאו מהרווחה, אבל הבתים קצת יותר בעייתיים, בשכונות קצת יותר מוחלשות, הולכים למועדונים של קידום נוער, של העירייה, מועדוני אחר הצהריים כאלה. ואני עובדת גם עם נוער ברמת סיכון יותר גבוהה, ללא עורף משפחתי, נערים שאפילו בזנות, בסמים, קשים.
האם בני הנוער מודעים למה שהם עושים?
אז בכל הנוגע לנושא...
שזה סוג של דחקה דיגיטלית.
אז בכל הנוגע לנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, זה באמת קו התפר הזה. בין רגע לעשות איזה משהו מלחץ חברתי, מאיזה מעשה מטומטם להלאה, מעשה קונדס, לבין רגע. מתי אני עובר עבירה פלילית, והרבה מאוד נערים, ואני עושה הרצאות בבתי ספר, בכיתות י', י' א', י' ב', בבתי ספר טובים באזור המרכז, נערים מסתכלים עלינו עם עיני עגל ולא מבינים על מה אנחנו מדברים. זאת אומרת, הם לא מצליחים להבין שהדבר הזה שהם עושים, שעצם זה שהם עורכים תמונה ושולחים אותה, זאת עבירה פלילית, ולא סתם עבירה פלילית, עבירת מין.
אני
זאת עבירת מין.
עבירה שמוגדרת רגע, בחוק למניעת הטרדה מינית
סניגור,
כעבירת מין.
אני אהיה סניגור כן. לאותו אחד שקיבל כן. תמונה מאותה בחורה. אוקיי? והוא שולח לרבי שלו, בואי נתראה תראה, היא שלחה לי את התמונה הזאת. עכשיו הוא בא ואומר, תקשיב, אם היא לא רוצה שאני אפגש את זה עם החבר שלי, והיא לא ציינה במפורש שאני, אל תעביר את התמונה, תשאיר אותה רק אצלך, אז אני השבצתי אצל החבר, מה עשיתי, למה היא שלחה?
אז לפי החוק עברת עבירה, כי החוק אומר, גם אם התמונה צולמה בהסכמה.
היא צילמה בשלך.
זה לא משנה, היא לא הסכימה להפיץ. היא הסכימה לך לראות...
החוק לא אומר שעצם זה שהיא שלך, זה היא הפיצה?
לא.
לא?
לא, ממש לא.
עכשיו, אנחנו מדברים במסגרת שלך רק על אלימות מינית ברשתות?
כן, אני עכשיו מתרכזת באלימות מינית, כי הקטלוג זה פטיש, הרי ההליך הפלילי הוא פטיש. עכשיו, זה טריק, כי אמרת מקודם את המילה סנגור. אני גם סנגורית וגם מייצגת נפגעות עבירה. ואליי...
אז את מהצד השני
של מה שאני אצטנת. אז אני גם וגם, אני גם וגם. והנערים האלה שפונים אלינו לקליניקה, פונים אליי גם נערים עוברי עבירה, שכמו שאתה אומר, הרע רגע לחבר, עשה שטות, עשה עבר בוואטסאפ, ומגיעות אליי גם הנערות. זאת אומרת, אני תמיד חשופה לשני הצדדים. ואני שואלת, האם הכלי הזה של הפטיש, של ההליך הפלילי, ולא סתם ההליך הפלילי, עבירת מין, עבירה הכי חמורה,
כן, הוא מתויק כעבר ימין.
לכל החיים.
נכון.
זה קטם שהוא לא יימחק
על
לעולם.
על משהו שאולי הוא לא במודע ידע מה הוא עושה למה.
חד משמעי.
עכשיו, מילא הייתי רואה איזשהו קמפיין של המדינה, שמסביר את הדבר הזה. מילא הייתי רואה איזה שהם, כמו שישראל מתייבשת, והלכו על זה כל כך גדול, אני לא רואה שום דבר על זה.
אתה הלכת רחוק מדי.
אני לא רואה שום דבר על זה.
הוא הלך רחוק מדי.
למה?
אתה הלכת לקמפיין מדינה. אני שואל איפה...
ודאי שקמפיין מדינה,
לא,
אז אני
שואל,
מדבר.
איפה הבתי ספר?
אבל
איפה החינוך?
משרד החינוך?
יפה, אז אני לא אמור לעשות קמפיין מדינה על נושא האלימות, אלא משרד החינוך, הבתי ספר, שאת פונה, מגיעה לבתי ספר ומסבירה להם, מה המודעות בכלל שיכול להיות שיש אפילו מורים
שלא יודעים
שאפילו
כלום.
לא יודעים מה החוק אומר, ומבחינתם, אתה מבין? הם לא יודעים בכלל ש... אבל הוא העביר לחבר, הוא לא התכוון שהחבר יפרסם. הוא לא עשה, עכשיו את מקטרת אותו כעבריין, אבל הוא בחור, דווקא ילד טוב, תראו, יש לו ציונים, 70, 80, 90, את הורסת לו את החיים.
פה אתה אומר, בתי הספר שהם בראש שלי, אני הולכת איתך צעד קדימה.
יש בתי ספר שהפוך?
שילכו למשטרה. שישלחו את אותו נער למשטרה, לפעמים זה ההורים של אותה נערה, אני סליחה על המגדריות פה, כן, זה לרוב זה, למרות שגם בנות עושות את זה לבנות אחרות הרבה מאוד פעמים. היו לי לא מעט תיקים כאלה, וגם בנים לבנים, אבל זה פחות. ומה שקורה זה שיש חוזר מנכ״ל של משרד החינוך, שעל פיו בית הספר פועל. בית הספר, חוזר המנכ״ל אומר, לבית הספר יש שיקול דעת איך לפעול. אני נותן המון כוח להנהלת בית הספר להחליט איך לפעול. מה עושה בית הספר? ברוב המקרים, יש בתי ספר ויש בתי ספר, ברוב המקרים...
90%.
ההורים מגישים תלונה למשטרה, ההורים של הנער או הנערה הנפגעים, מגישים תלונה למשטרה, בית הספר מעודד את זה, כי קצת לא בא לו להתמודד עם הסיטואציה הזאת, ויאללה, ושהמשטרה תפתח בחקירה.
אבל לא מלמדים בית ספר? זאת אומרת, בית ספר עצמו אחרי אירוע כזה, את יודעת, היה להבדיל, אלפי הבדלות, כן? היה לנו את השביעי באוקטובר. והיה לנו עכשיו לא מזמן 30 לרצח רבין. כל בית ספר. 30 שנה לרצח רבין. לא 30 יום. לא, לא, 30 שנה. אני יודע, נפתלי, אני קצת בקיא בזה, אתה לא נותן לי לשכוח. אתה מלמד אותי טוב טוב את החומר.
זה טוב.
כן, לא, אני לומד ממנו המון, אני אומר את זה בשידור, וכולם יכולים, למרות שאני 15 שנה בברנג'ה הזאת, אבל אני לומד ממנו כל פעם משהו חדש. שזה גם כן הישג, אבל עזבי, זה בינינו, אף אחד לא שומע. אני אומר, אתה הוצאת אותי מחב המחשבה עכשיו. לא, אני אומר...
אז אני אחבר את קו המחשבה.
לא, כאילו, עשו 30 שנה לרצח רבין. כל בית ספר, אני גם מלמד בשתי בתי ספר פה. כל בית ספר. ביום זה וזה 30 שנה יקיים טקס, ביום זה וזה יש ככה וככה, שוקי אתה מלווה בטקס, אתה עושה זה, כל אחד יעשה משהו.
שזה חשוב כשלעצמו.
כן, בסדר. אבל אומר, 7 באוקטובר, כולם דיברו על זה, כולם הסבירו את זה, כולם פרשנו את זה. פה זה ביום יום שלנו.
זה ביום יום. זה בכף היד.
אי אפשר אבל לא להתעלם מההשפעות, למשל באינסטגרם.
בטח.
עכשיו באינסטגרם, אני לא יודע מה אתה רואה, יש תופעה חדשה.
מה?
בחורה מוציאה חצי שעת בחוץ, מחזיקה איזה פרי, אתם יודעים שעשיתי ומחזירה. אוקיי?
מה עשיתי?
היא אומרת משהו, חושפת את השעת וחוזרת.
פה, אבל אתה מדבר על מישהי שמחליטה לפרסם בעצמה.
לפרסם,
זה אחר.
אבל זה נותן אולי לגיטימציה לאותו בחור, שאומר לעצמו, אותו ילד טיפש.
אני גם אעשה את זה עם החברה שלי בכיתה אחת.
בואי, אני אצלם אותך, תחשפי רגע את הצד, נעשה את זה בשבילנו, ואז הוא מראה לחבר, הנה מה עשיתי.
כל השאלה זה איזה התנהגויות אנחנו רוצים כחברה שיהיו מטופלות במישור הפלילי ואיזה התנהגויות במישור החינוכי.
קשה לי להבין את התפיסה של משרד החינוך.
אני באמת, מה המקרים שבהם את יודעת שזאת התנהגות עבריינית ומה המקרים באחוזים שאת יודעת שזאת התנהגות של חוסר ידיעה ובאיזה?
הלוואי שהיו לי מספרים, קטונתי, אני יודעת רק ממי שפונה אליי.
אבל זה מחקר חשוב מאוד לעשות.
חד משמעית, חד משמעית, וזה מבחינתי תפקיד של מרכז המידע של הכנסת, לאסוף את הנתונים האלה, אבל הרבה גם לא מדווח, ואני אגיד שממה שאני רואה שפונים אליי לרוב, לא, הצגתי גם בתיקים חמורים שבהם זאת הייתה עבריינות פרופר, ואני עמדתי על הרגליים כדי שיהיה עונש מאסר, בפועל. זאת אומרת, היו תיקים כאלה של הפצות בסדר גודל של 6,000.
שזאת התנהגות עבריינית.
7,000 משתמשים שהוא מכר וסרסר בתמונות שלה ובסרטונים שלה.
איך אפשר למכור תמונה?
אפשר בטלגרם, בקבוצות יהודיות.
אבנר, אמרתי לך ללמד אותי, נכון?
הוא פרסם תמונות וסרטונים כמו טיזרים כאלה. שלה היא הייתה בת הזוג שלו, זה אמיתי, הוא לא פיברק. והציע למחירה ובכל מיני זה, והצלחנו למצוא מיהו ולאתר אותו, והמשטרה חקרה אותו, העמידו אותו לדין, הוא קיבל לצערי רק 3 חודשי עבודות שירות, אבל גם זה היה במלחמת חורמה מול הפרקליטות, אז פה זה היה מובהק. אני מדברת על מצבים שבהם מדובר באיזושהי התנהגות טיפשית של ילד, אני מדברת גם על ילדים נורא צעירים, הרגיל האחריות הפלילית הוא 12. אוקיי? זאת אומרת, ילדים בני 13, 14, שקיבלו לפני כמה שנים את הדבר הזה ביד. ומבחינתם, אלה החיים החברתיים שלהם.
נכון.
הדבר הזה החליף את מגרש המשחקים שאנחנו מכירים בתור ילדים.
נכון.
זאת אומרת, אם פעם התנהגויות פוגעניות היו בחצר, היום זה פה.
היום זה בטלפון.
זה בטלפון, זה באינסטגרם, זה בטיק טוק, זה בטרנדים מסוכנים. זה באפליקציות שאנחנו בכלל לא מכירים, זה תחת מעטה מפחיד של אנונימיות. מישהו שלא מסוגל, ילדים שאתה רואה אותם, ילדי כפות, שלא היו מסוגלים להרביץ לילד, אתה יודע, דיברנו על הלינץ' שהיה בבוקר.
כן.
אני לא מדברת על הילדים האלה שהם מסוגלים להרים סכין או לתת מכות לילד אחר, אני מדברת על נערים שהם... חכמולוגי מאחורי מקלדת.
אז זה מתייחס באותו מידה גם לשיימינג שאנשים עושים אחד לשניים, או אם אני רושם איזושהי הערה, תגובה מסוימת למישהו שהוא לא בדעה שלי, ואז אני נכנס יותר לפרטים על אמא שלו ואבא שלו והדודה והמשפחה.
ועדיין אתה לא יעמוד לך מעל הראש הענן הזה של... רגע, תיק פלילי, ולא סתם תיק פלילי, כי חוק הסרטונים משנת 2014, חוק חדש יחסית, לא מעודכן בכלל.
אומר מה?
אומר שכל מי שמפיץ תמונה או סרטון בעלת אופי מיני, גם אם המצולה מצולמת, הסכימו לתצלום של הסרטון, לא הסכימו להפצה, דינו 5 שנות מאסר, וזאת עבירה על הטרדה מינית. זה לא קורה. הם לא מקבלים 5 שנים.
מאמן הכושר מיבנה, זאת דוגמה מובהקת, לשרשור התמונות של נשים שבכלל לא רצו...
אני לא חושב שהוא התכוון לשרשר אותם. מישהו פרץ למצלמות האבטחה.
אנחנו מדברים על מי שפרץ ופרסם. זה לא מי שמצולם בהכרח.
זאת אומרת, החוק מבין שמי שמפיץ או אפילו מסתכל, הוא חלק, הוא עובר על החוק.
הוא חלק מהדבר הזה, ומספיק שהעברת, עשית העבר בוואטסאפ שהיום זה, אני אומרת ככה, כדי לבסס עבירה פלילית צריך יסוד נפשי, מה שנקרא מחשבה פלילית. כן. את המחשבה הפלילית של פעם החליפה לחיצת כפתור. Yeah. היום לא צריך יותר מדי, הם לא חושבים על מה שהם עושים, אבל אני לא מדברת על מישהו שממש יושב ופורט, ובכוונה תחילה מפרסם.
זה רק פסיכי ש...
אני מדברת על ילדים בבית ספר, על ילדים שהם לרוב ילדים נורמטיביים.
אז הקליניקה שלך, היא מתעסקת רק בבית המשפטי, או שאתם גם איכשהו בקשר עם גורמים, עם פסיכולוגים?
וואי, זאת שאלה מה זה טובה, כי הרמת לי להנחתה. הקליניקה שלי, זאת קליניקה...
רק תזרי, אני לידך.
כן, לא, לא, לא מנחיתה כלום. מרימה לעצמי לקליניקה. לא, זה באמת קליניקה, אני מנהלת אותה כבר 6 שנים. אני הייתי חלק מהקליניקה הזאת כשהייתי סטודנטית לתואר הראשון בעצמי. מה שנקרא, חזרתי הביתה לאיפה שלמדתי משפטים.
זאת קליניקה ייחודית?
זאת קליניקה, יש עוד כמוה בארץ.
בנוף האקדמי?
קודם כל, נוער וצעירים, כן, יש לנו קליניקה אחות באוניברסיטה העברית בירושלים, אבל כקליניקה שמתעסקת בזכויות ילדים ונוער, אנחנו יחידים. לא סתם באמת אני מקבלת פניות מכל הארץ. אני יכולה לקבל פנייה מקריית שמונה, אני יכולה לקבל פנייה מאילת, וזה קרה.
ואת אמורה לטפל בה?
ואני מטפלת ככל שאני יכולה.
הפנייה שאת מקבלת היא מהנפגעות העבירה?
או מהנפגעות.
או מזה שעשה את ה...
גם וגם. גם וגם. זאת אומרת, אני...
אז איך את מצליחה להגיע? עכשיו, הפצתי עכשיו תמונה של החברה שלי, שלחתי לאבנה.
כן.
אוקיי? וזה הופץ מפה בקבוצות וואטסאפ, ואני בא אלייך ואומר, תקשיבי, כנראה שעשית... הבחורה, החברה שלי, התלוננה במשטרה, ועכשיו אני בא אלייך...
ואני צריך ייצוג.
אני צריך שתייצגי אותי. מצד אחד, את אומרת, תקשיב, אתה הפצת, עשית עבירה.
נכון.
קצת שני, איך את מוציאה אותי מזה?
אז אני אגיד רגע שבמצבים האלה...
את מבינה את ההיפור של הדברים, כי מצד אחד מייצגת את הנפגעת,
נכון,
שני,
שזה מאוד...
את הפוגע.
נכון, אבל זה אף פעם, כמובן שזה אף פעם לא יהיה באותו תיק,
לא, לא יהיה באותו כיס.
אז אני רגע אגיד מילה על הקליניקה, שתסביר רגע את הדבר הזה. הקליניקה, התפקיד שלה, זה עריכת דין מניעתית, אני קוראת לה. זאת אומרת שאני לא רוצה לפגוש את הנער, כמו שאתה אומר, כשכבר הגישו נגדו כתב אישום. אני רוצה עוד הרבה קודם. יש לי סטודנטים שנמצאים במוקדי שטח עם נוער וצעירים בסיכון, שהם יושבים איתם פעם בשבוע, ביום קבוע, למשמרת במוקד, ומתחברים איתם, מבססים יחסי אמון, ואז שומעים ככה דברים שקורים. אז יש לי כמה צוותים של סטודנטים שנמצאים בבתי ספר. ואז אם דבר כזה למשל קורה בבית ספר, שאתה יודע שמצד אחד יש לך את הנער הפוגע, שהוא נער בכיתה י' נגיד, ואת הנערה הנפגעת שהיא באותה כיתה שלו. ואז אתה אומר, רגע, מה אני עושה כאן? עכשיו, אני לא תמיד יודעת מה נכון. אני לפעמים מתייעץ, אם הוגש נגדו כתב אישום, אני לרוב אעדיף לייצג את הנפגעת, כי לה לא תמיד יהיה ייצוג אוטומטי מהמדינה. ולא כן מהסנגוריה הציבורית, והסנגוריה הציבורית ששם עשיתי התמחות, היא סנגוריה ציבורית טובה.
אבל תתארי לנו איך עובדת קליניקה משפטית באוניברסיטה. כמה סטודנטים, מה סדר היום שלכם, מה את מנהלת שם.
תוכנית גפן יכולה להתאים לכם.
אני תמיד אומרת, אני יודעת איך היום שלי יתחיל, אני לא יודעת איך הוא נגמר סדר יום, זה לא לקליניקה הזאת.
זה לא לקליניקה.
זאת קליניקה שהיא חדר מיון מהבחינה הזאת, כי אני באמת לא יודעת מה יגיע.
מי מממן אותה?
אז זאת גם שאלה שאני תמיד שומעת מהנערים, רגע, מה, את מייצגת אותי בחינם, מי משלם לך משכורת? אז מי שמממן אותה זאת האוניברסיטה, שבעצם בית ספר למשפטים החליט שהוא מחנך סטודנטים לעבודה מעשית משפטית עוד במהלך הלימודים.
לאחריות חברתית.
וגם לאחריות חברתית, כי כל הקליניקות אצלנו, ויש לנו הרבה קליניקות באוניברסיטה, עובדות עם אוכלוסיות מוחלשות, כל קליניקה ותחום המומחיות שלה. והקליניקה שלי, נוער צעירים, זה באמת האג'נדה שלי. להגיע לאותם נערים. עכשיו, נערים יכולים להיות בסיכון ככה. לא בגלל הבית שבו הם גדלו, ולא בגלל השכונה שבה הם גדלו, כי היו לי גם תיקים שהצגתי מצפון תל אביב ומהרצליה. זה לא קשור.
לא, זה פשוט שיקול דעת עכשיו, מוטעה לשנייה.
כשזה מגיע למערכת המשפט, היא יודעת לאכול את הדבר הזה?
וואו, זאת שאלה טובה.
היא נתנה לך שלושה חודשים, מה אתה רוצה?
אז
זה כשהיא הצליחה לאכול את זה אחרי שסגרו לי את התיק.
שים לב כמה פעמים היא אמרה זאת שאלה טובה.
כן, בשאלות טובות.
אחלה שאלות. לא, זה...
לא, מערכת המשפט, אתם עושים, אתם נכנסים כבר, מה שנקרא, ל-AI ולכל הדברים האלה. האם מערכת המשפט שלנו גם היא נכנסה ל-AI?
אז באופן עצוב, כשכמו שאמרתי, דוח מבקר המדינה האחרון הוא משנת 2022, והדוח אומר...
שזה כבר כמעט...
והדוח אומר באופן חד משמעית, אין מספיק חוקרי סייבר מיומנים במשטרה. יש את יחידת להב 433, ויש תחתיה את 105 המטה הלאומי למאבק באלימות ברשת של ילדים. אבל אין מספיק מומחי סייבר. כלומר, היכולת לאסוף ראיות, בטח במצב שבו אפשר למחוק בשנייה ולהעלים ראיות מי שמספיק... חכם וטכנולוגי, קשה מאוד לעלות על העקבות, ומה שכתוב שם זה ש-71% מהתיקים האלה נסגרים, לא מחוסר ראיות, לא מחוסר עניין לציבור, מהעילה של עבריין לא נודע. זאת אומרת, הם בכלל לא מוצאים אותו.
לא מוצאים אותו.
אז אם מערכת המשפט לא יודעת איך להתמודד עם התופעה הזאת, וכל יום זה משתנה ומתקדם בתחכום שלו והכל. אז לאן אנחנו הולכים, שירן?
אז בעיניי שילוב בין חינוך למשפט, למוסריות חברתית. זאת אומרת, אני אומרת, להגיד לילדים מה לא, אנחנו תמיד יכולים לנסות. כן. להיכנס לבתי ספר ולהגיד להם, תמחקו את האפליקציה הזאת ולאסור, והיו מדינות שניסו לאסור טיק טוק ו... כן. אוקיי, אז הם ימצאו דרכים לעקוף את זה. הם ילדים מאוד חכמים, הם מאוד מתוחכמים היום. כן. אל תגידו להם מה לא, תגידו להם איך כן.
זאת אומרת שהבעיה המרכזית, אם אני מסתכל עליה, זה החוסר שליטה של האנשי מקצוע, של האנשי סייבר, לעלות על אותם אלימות.
זה אני מדברת על התיקים הכבדים, על תיקי הפצות. כן, בסדר.
ואז, אז איך בכל זאת, כי זה מתסכל.
זה מתסכל, אבל בתיקים שכן מוגשים, מערכת המשפט מתייחסת לזה מאוד בחומרה. יש הלכות של בית המשפט העליון, שאומרות שזאת מכת מדינה, יש מאוד פאניקה סביב הדבר הזה.
כן, אבל בסופו של תהליך הוא מקבל...
נכון. עבודת שירות, כי עשו למבחן,
עשו לו תזכיר שירות, וקבעו שהוא ילד טוב, ושהוא במקרה נפל, ושהוא מתנצל, ושהוא לא התכוון, ואז השופט יגיד חבל לעשות אותו עבריין מין, בוא נעשה אותו שלושה חודשים, שיעשה
עבודת שירות. לא, הוא ספציפית מקוטלג כעבריין מין, כהרשעה היא בעבירת מין.
כן, אבל אם עכשיו הוא מגיע למשפט, והוא מקבל שלושה, ארבעה חודשים עבודות שירות, הוא לא יקוטלג כעבריין מין.
הוא כן, הוא הורשע בעבירה.
אם הוא עשה עסקת טיעון.
זה לא משנה. כשאתה עושה עסקת טיעון, אתה מודה בעובדות כתב אישום.
אז הוא לא ייכנס לכלא, אבל הוא יהיה בכל זאת עבריין.
אבל הוא יהיה עבריין מין, והוא לא יוכל לעבוד. הוא לא יוכל לעבוד עם ילדים לעולם. הוא לא יוכל לעבוד בבתי ספר בתחום החינוך, שהוא ספציפית, אבל הוא ספציפית היה בתחום הזה.
בסדר, אבל שוב,
שירן,
ההגבלות הן לא כאלה חזקות.
דיברנו על מערכת החינוך, דיברנו על מערכת המשפט, ודיברנו על כל מיני רשויות, וחסרה לי רשות אחת בעבודה שלכם, וזאת הרשות המחוקקת. מה היחסים שלכם עם חברי הכנסת? האם מישהו מהם מוכן לקדם חקיקה שיודעת להתמודד עם ה...
אז אתה ממש עושה לי ספוילר לדוקטורט שלי. כי זה מה שאני רוצה להציע. אני באמת רוצה להציע התאמות.
אתה מבין את מי זמנו היום? אתה מבין.
אל תהרוס לי את הדוקטורט. אבל אני באמת רוצה להציע התאמות שנדרשות בחקיקה, כי נדרשות התאמות. אי אפשר להשאיר את החוק ככה נתון לפרשנות של בתי המשפט. אבל אני אגיד שקודם כל, כן, הקליניקה עוסקת גם במדיניות. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן כותבים ניירות עמדה, עונים על תזכירי חוק. זה פשוט כרגע מלחמה, וזה לא כל כך מעניין אף אחד, למרות שכמו שאתה אומר, זה הכי צריך לעניין.
זה חבר הכנסת אלי דלל, מה היה התפקיד שלו? משהו עם נוער,
נכון? כן, אבל זה לא במקרה הזה. אולי טלי גוטליב. לא.
אוקיי.
לא, את לא חייבת לענות. אני מדי פעם משלח לך
כל מיני שירות. אתה אמור להיות בן אדם רציני.
אני...
כאילו, התחלת את התוכנית, שלחת אותנו לחפש עם סנדוויצ'ים, ועכשיו אתה מחזיר אותנו לטלי גוטליב. כאילו, בוא, תהיה רציני.
חציתי את האוקיינוס והגעתי...
לטלי גוטליב.
זה לא משנה לי מאיזה כיוון במפה הפוליטית, דרך אגב.
מסוס חייב, טלי גוטליב.
כשיהיו שותפים זה יהיה טוב. כשיהיו שותפים זה לא משנה מאיזה צד.
לא אכפת לי מי יעביר את החוק.
זה לא משנה, קרשו.
שרן, כאימא לילדים קטנים, מה החלום שלך? מה היית רוצה לראות?
וואו, וואו, זאת שאלה קשה, כי כששואלים מישהי שמתמחה בפלילי את הדבר הזה, ועוד אימא לשני בנים, אני חייבת להגיד שזה פחד תמידי. זאת אומרת, אני כל היום מתעסקת במה יכול לקרות, בלאן הם יכולים להגיע. אבל אני מבחינתי, מבין כל התארים, אתה יודע, הצגת אותי, מנהלת קליניקה ודוקטורנטית, התואר הכי חשוב שלי זה אמא. ומבחינתי, זה תפקיד חיי, ואני מקווה לעשות אותו בצורה הטובה ביותר.
לא נגמרות אף פעם.
אני
אתן לך ספוילר.
הן גדלות.
יש לי ילדה בת 30, ויש לי ילד בן 28-26, גם כשהם היו קטנים וגם כשהם גדולים, זה נשאר אותו דבר.
זה רק גדל.
זה רק גדל עם השם.
אבל אני שמח שאנחנו נתנו במה לנושא מאוד 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 חשוב, שאני כמובן ארצה לעסוק בו שוב מכל מיני זוויות, ואני רוצה להודות לך שבאת אלינו לאופן.
תודה שהזמנתם אותי. תודה רבה.
האמת ש...
הזמן עבר מהר, ראית?
החכמנו.
הזמן עבר מהר.
וגם אנחנו מוטרדים ומודאגים, וכמובן שאנחנו נרצה לשמוע מכם. אני חושב שהמסע שלך צריך להיות יותר ציבורי. אל תפחדי מזה.
יש לי איזה חלום שם במגירה אולי להיות חברת כנסת יום אחד, אני לא יודעת.
אל תבעלי מזה. אולי,
תוכלו להגיד שאירחתם אותי פה פעם.
לא, נביא אותך לפה בתור חברת כנסת.
נזמין אותך בתור חברת כנסת.
אני כל כך אוהבת את העבודה שלי, פשוט שאני לא רואה את עצמי עושה שום דבר אחר כרגע.
וגם שאת עושה משהו ציבורי, זה גם חשוב שראוי להעריך. ושאם מותר לומר, את גם יפה.
תודה.
אז בכלל.
תודה.
אז תודה שבאת.
ראית איזה היום נפתלי היה...
כן.
אני הולך לסנדוויצ'ים מחר בבוקר. לא. נתקע לי הסנדוויצ'ים.
שוקי, מחר...
שנורקל בחינם, אתה יודע מה זה לוקח אותו...
שנורקל בחינם, מחר בשש בבוקר אנחנו בחוף הצוק.
ניסוע לאילת ויש לנו שנורקל בחינם.
אנחנו בחוף הצוק. זהו, אז תודה לך שותפי וידידי שוקי אברהם.
תודה לך נפתלי.
נהניתי מאוד מהתוכנית. תודה לך שירן.
תודה רבה.
תודה לך, טכנאי השידור שלנו, אבנר אורקר. תודה לכם, צופות וצופים.
שדוחק בנו בזמן.
יקרים. להתראות בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה. לילה טוב.
אני רודף אחר חוקך מחד מידך תשוקתי אותי רודפת בוש ונכנע ובשרך והלילות ארוכים והבדידות והשנים והלב הזה שלא ידע מרגוע עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים לאן אלך, אנא אפנה, כשאינך מביטות בי איך האברח, איך לא אפנה בין אמת לאמת, בין הלכה למעלה בין הימים ההם לזמן הזה בין הנסתר לנדלה בין העולם הבא לעולם הזה
רודף אחר חוקך מידך תשוקתי אותי שורפת אז הקמוות איומה כאן מתגלות הלילות הארוכים והבדידות והשנים והלב הזה של